לא, לא, קשה לו. עכשיו תבוא. כבד את השם מעוניך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמך שבע, ותירוש יקבך יפרוצו. שלמה המלך עליו השלום הזהיר אותנו בכאן על מידת הביטחון, ובא להודיע שיכבד האדם מהונו לקדוש ברוך, ולא תירא עינו בו, כי יפזר ויתן לאביונים, אבל יבטח בשם יתברך, כי בגלל הדבר הזה, זאת אומרת בגלל שהוא מפזר ונותן לאביונים, יברכהו בכל מעשי ידיו, ואין לו לחשוב שבסיבת הפיזור הזה יחסר עונו. כי כן אמר שלמה, נותן לרש אין מחסור. נותן לרש, אתה נותן לעני, אל תחשוב שאתה חסר. אך יש לו להאמין באמת, כי השם יתעלה יוסיף עליו. כי כן אמר, בפסוק אחר, שלמה המלך אומר, יש מפזר ונוסף עוד. ועוד אמר, לא יועילו אוצרות רשע מצד אחד, ומצד שני צדקה תציל ממוות. לא יועילו אוצרות רשע מצד אחד, מצד שני צדקה תציל ממוות. יאמר, כי יתרון ההון המקובץ, יאמר, כי יתרון ההון המקובץ מן הגזל והחמס לא יועיל, לא יהיה בו תועלת. והחיסרון שיחסר לי צדקה, כשאדם חסר בגלל שהוא נותן לי צדקה, יועיל לו, כי תצילנו מן המוות. וזהו שאמרו ז"ל, יש גמרא שאומרת, הגמרא בגיטין, הגמרא מפורסמת של קמצא ובר קמצא, על שמה כתוב, הגמרא מספרת על ביתו של נקדימון בן גוריון. הגמרא מתארת את ה, את ה, שלא, כל ה, כל ה, כל העושר שלה לא, לא הועילה בזמן שירושלים הייתה במצור. אז שואלת הגמרא, איך קרה לעשירים האלה, שגם הם, אביה, נקדימון בן גוריון, היה עשיר, עשיר, עשיר גדול. איך קורה דבר כזה? אומרת הגמרא, מלח ממון חסר. זאת אומרת, ככל שאדם יש לו יותר, הם נתנו לי צדקה, לא שהם לא נתנו לי צדקה, נתנו לי צדקה, אבל לא מספיק. מלח ממון חסר. מה התפקיד של המלח? להתאים, לשמר, לשמר ולהתאים גם, כן? להתאים את התבשיל או לשמר, לשמר, נכון. אבל מלח ממון, אתה רוצה שהממון שלך ישתמר? חסר. תפזר אותו.
משמר את הכסף.
כן, זה מלח ממון, מה המלח שלה, מה משמר את הכסף, מה נותן קיום לכסף? חיסרון. מה ברוש חיסרון? חיסרון הכוונה היא, כמו שהוא אומר, יש מפזר ונוסף עוד.
הם השתמשו בדוגמה הזאת, מה שהיה שם במצור.
כן, כן.
אז זה לא כל כך הולך.
למה?
שם זה כבר הסוף, זה רק זה.
כן, אבל
זה עוד מעט הוא גם לא יחיה, אז תגידו.
לא, אבל השאלה באמת, הגמרא שואלת, הרי הם נתנו לי צדקה, ואתה רואה שהפסוק אומר צדקה תציל ממוות, הצדקה מצילה, איך זה לא הועיל? הוא נתן לי צדקה, זה לא שהוא לא נתן, הוא נתן לי צדקה. הוא אומר, מה, הוא לא נתן מספיק, לא נתן מספיק. כך זה משמע הגמרא. אז כן, ככל שיש יותר צריך לתת יותר. הגמרא אומרת, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, צריך לתת מעשר, אבל המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אבל כתוב בפוסקים שאם אדם יש לו יותר ולא יהיה חסר לו, גם אם הוא ייתן חצי, אז גם על חצי הוא יכול לתת. יש אנשים שלא חסר להם.
אז אולי תיתן לנו קצת אורות מקודשני, כשבדקת קצת. אז יש שתה, אפילו אנשים טובים, אבל שנוגע בכיס,
נכון, נכון.
יש כאלה אומרים, תשמע, נכנע, מה שנכנס, הרב בטר יודע את זה, נכון, מה שנכנס, 10% הולך. זה השיטה, מה שנכנס,
רווח.
מה שנכנס.
כל מה שנכנס, אתה אומר,
יש כאלה שעומדים בזה.
כן.
עכשיו, ואומרים שזה כביכול
זה מה שעזר להם, נכון?
לא, לא, אבל זה. אחר כך יש כאלה שאומרים ליווח. נו, מה זה ליווח? אנשים פה חיים בדפסיט פה, במינוס.
יש להם הוצאות.
יש יותר הוצאות מאשר מה שנכנס. אז מה, אז אני לא הולכים עד הסוף, אז הם פתורים, לא פתורים. אחר כך יש כאלה שאומרים שזה גם צדקה לילד, לתלמוד תורה, ולא יודע מה. אז איפה באמת?
יש בזה... לא, זה נושא סבוך, זה לא נושא פשוט. בגמרא כתוב אסר כדי שתתעשר, כן? מצד שני אומרת הגמרא בזבז, אלי בזבז יותר מחומש. זאת אומרת, מצד אחד אומרת הגמרא אסיר, וזה, יש מושג שנקרא מאסר כספים. זאת אומרת, זה נפסק להלכה, כן? אבל זה לא מוסכם. זאת אומרת, יש השולחן ערוך, הרמ"א אפילו, הרמ"א הביא את זה, שיש עניין לתת מאסר לצדקה, כן? זה חוץ ממה שכשאני בא לבקש ממך, כן? לתת לו, אז יש מצווה לתת עשירית, עשירית מהרווחים, כך כתוב, עשירית מהרווחים.
זה לא מהכנסה.
כן.
אז בפירוש אנשים פטורים, כמו שהם באמת חיים.
לא. אז כשמדובר על עשירית מהרווחים, הכוונה היא סוחר למשל. שיש, השקיע בסחורה, כן? ומרוויח ממנה כסף. הוא מוכר אותה ומרוויח ממנה כסף. אז אומרים, עשירית מהרווחים, הכוונה היא בסוחר, זה בא לידי ביטוי.
זה מהנט, מהנט.
עכשיו השאלה...
זה המשכורת שנכנס, 10%, זה השאלה, ואף אחד לא נהנה.
לא, אז הפירוש הוא ככה, לכאורה.
בוא אני יכול לנקות, אני לא מבין. נכנס, זה קוראים הכנסה. בחשבונות קוראים זה הכנסה. משכורת שלי ושל אשתי, וברוך השם, מי שיש לו רכוש, שכירות, לא יודע מה.
נכון, נכון.
עכשיו בוא נתחיל לראות סאוואט. בבא, שים מאזן, מה שנשאר זה רווח.
נכון.
אז
עכשיו השאלה, אבל השאלה מה זה נקרא, למה אתה קורא הוצאות? יש הוצאות שהן הכרחיות, יש הוצאות שהן בגדר מותרות, יש הוצאות שהן הכרחיות, כן? יש הוצאות הכרחיות, אבל יש הוצאות שהן בגדר מותרות, כן? אז כן, אני אומר, משהו בגדר הוצאה הכרחית. אז עכשיו ביחס להוצאות, כן, למשל לימוד תורה, לימוד של הילדים, תלמוד תורה של הילדים, לימוד של הילדים, אז באופן בסיסי, קודם כל הגמרא אומרת שמגיל 6 אדם זן את בניו ובנותיו, זה בגדר צדקה, כן? אז אבל הפוסקים כתבו ש הוצאות כאלה שהוא מוציא על הילדים שלו, שהיה מוציא גם אם התורה לא הייתה אומרת, כן? הוא היה מוציא באופן טבעי, אבא דואג לילדים שלו. אז הוצאות כאלה מן הראוי, הוצאות כאלה מן הראוי לא לחשב אותם בתור הוצאות, כן? לא לחשב אותם בתור הוצאות. אבל מאידך גיסא, למשל, ניתן דוגמה. אדם יש לו ילדים שכבר התחתנו, והוא עוזר להם. הוא עוזר להם, נותן להם, כן? ילד מעל גיל 18, הוא לא צריך לעזור לו, הוא כבר דואג לעצמו. הוא הסיט את הילדים שלו, הם דואגים לעצמם, אבל מצד שני הוא רוצה לעזור להם. אז אם הם בגדר עניים, יש מצבים כאלה, כן? אז זה כן בגדר צדקה. זה כן בגדר צדקה. אבל השתדל, הפוסקים כתבו, חצי ייתן למי שזקוק לו מבני ביתו, מהילדים שלו, וחצי ייתן למקומות אחרים שצריך לעזור להם, שלעניים אחרים שצריך לעזור להם. לא את הכל ייתן רק לבני ביתו, אבל מי שכשהוא נותן לילדים שלו זה צדקה, זה צדקה. אבל כתוב בפוסקים שלא את הכל. אבל בכל מקרה, רואים גם מי שאומר שצריך לתת עשירית, כן, גם מי שאומר שצריך לתת עשירית, אז הפירוש הוא כשאדם, קודם כל שאדם לא חייב. אם הוא חובות, יש לו חובות, אז אז זה קודם לצדקה הזאת.
משכנתה.
מה?
משכנתה.
זה זה גם כן שאלה, אבל 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 אני אומר, לא שייך, לא שייך שאדם ייתן צדקה למישהו ולא יחזיר את החובות שלו. אני מדבר על אדם שלא מחזיר חובות. משכנתה אתה מחזיר, אבל לפעמים אדם לוקח הלוואה ממישהו, כן? לא הוא חייב, הוא נותן מחלק את הכסף שלו לצדקה. תחזיר לו את הכסף קודם, אתה חייב לו קודם לפני שאתה עושה צדקות. קודם כל חסל את ההלוואות שאתה חייב, כן? אבל משכנתה זה מבחינה מסוימת זה בין כך יורד, זה לא, זה, אתה לא צריך, באמת לא ייתכן מצב שבו אתה תהיה חייב למישהו ואתה לא מחזיר לו ואתה הולך ונותן צדקות לאנשים. אתה קודם כל תגמור את, את החובות שיש לך, כן? רק אחר כך משכנתה זה גם אינטרס של הבנק שלא תחזיר. ההפך, לא באמת זה ככה, מבחינה כלכלית הבנק מרוויח מזה, כן? כן, על כל פנים מה שקבעו בדרך כלל זה שני דברים. א', אם אני בא אליך אתה צריך לתת לו משהו, אתה לא צריך לתת לו הרבה, אבל משהו אתה צריך, פרוטה אתה צריך לתת לו, אני מבקש צריך לתת, ומעשר כספים. אבל מעשר כספים אדם יכול לנקות את ההוצאות שיש לו, כן? יש לו הוצאות הכרחיות, מה שבגדר הוצאות הכרחיות הוא יכול לנקות ולחשב את המעשר.
יש כל המקצועים האלה, נכון?
בבקשה?
יש פה כל פעם ידוע אלה שבאים הם מספרים כל מיני סיפורים וזה וזה. אני גם למדתי, לא משנה, אני לא נכנס בעומק הסיפורים שלו, נכון? עצם שהוא ביקש צריך לתת, נכון?
תן משהו, אתה לא צריך לתת לו הרבה, תן לו משהו, תן לו חצי שקל, שקל, כמה אתה, אני פושט יד, אני פושט יד, אסור, צריך לתת לו.
אני, אבל אתה לא יודע, אני לא,
בסדר, נתת לו חצי שקל,
הוא אוסף מכל אחד חצי שקל, הוא נהיה מיליונר.
נכון, נכון,
כל אלה בקוטל שמתגרשים לבבות הם שמחים מיליונרים,
נכון,
ועושים אחת בבן
אצלנו פה קרה אצל ואחד, ואני כבר מכיר אותו, הוא היה גם פה, מה הוא עושה? הם באים מאוהטו.
כן, כן.
ועושים כל הסיבוב.
כן, כן.
ועושים סקים מלאים שמצחרים
בבית. אני מכיר אותו, אבל אני פעם למדתי, זה לא למד, שמה, ביקש, תראה, תיכנס בסיפורים שלו.
נכון.
אבל אז אחד התחיל לצעוק, מה, זה מקצועי, אסור לתת לו, אל תתנו לו, אני לא הייתי שהוא כך או כך.
יכול להיות, כן, אבל מה אכפת לי?
מה אכפת?
אתה תפת שלך.
נכון. יהודי מבקש, תן לו חצי שקל, תן לו שקל, אתה לא צריך לתת לו יותר.
שקל, שקל ייתן לך סטילה.
אז תגיד לו, נתתי, לא רוצה,
אני אקח. נכון, אתה נותן לו. אתה נותן. טוב, רבי ישראל, הלאה. אומר רבינו בחיי, וזהו שאמרו זל מלח ממון חסר, והגמרא אומרת ואמרי לה חסד. זאת אומרת, יש מי שגורש חסר ויש מי שגורש חסד. מלך ממון חסר, זאת אומרת, כמו שאמרנו, מה ששומר על הממון זה החיסרון. מה הכוונה חיסרון? צדקה. ויש מי שאומר שהכוונה היא לאו דווקא לצדקה אלא חסד. מה ששומר על הממון שלך זה החסדים שאתה עושה עם הממון, כן? אדם עושה חסדים גם עם הממון, גם בגופו, זה מה שמקיים את הממון. וכיוון שכן, ראוי לו לכל אדם שיחסר מממונו לכל דבר מצווה וקנייני המעלות. עכשיו אתם רואים, הוא אומר לאו דווקא לצדקה אלא לכל דבר מצווה וקנייני המעלות. קנייני המעלות הכוונה היא לצורך דבר, קניית מעלות רוחניות, ובפרט במצוות הצדקה באופן מיוחד. כי הנותן צדקה לעני לקדוש ברוך הוא נותנה, וכן הנותן לקדוש ברוך הוא מי שלא הוא נותן לו. זאת אומרת, הנותן צדקה לעני לקדוש ברוך הוא נותנה. למה זה פסוק? אני לא יודע אם הוא יביא את זה בהמשך. כתוב מלווה השם חונן דל, מלווה השם חונן דל. רוצה לומר, מי שחונן דלים, מי שנותן צדקה לדל, לעני, כן, הוא כאילו מלווה לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר, הנותן צדקה לעני לקדוש ברוך הוא נותנה, וכן הנותן לקדוש ברוך הוא ממה נותן לו? משלו הוא נותן לו. וכן אמר דוד המלך עליו השלום, בדברי הימים כתוב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כשאנחנו נותנים, כן? אנחנו נותנים, מה זה? לא מובן. מידך נתנו לך, אתה נותן לו? כן, אני נותן לו. אם אתה נותן צדקה, אתה נותן לו, כמו שאמרנו. אבל ממה אתה נותן לו? משלו אתה נותן לו. ממה אתה נותן לו? ועל כן אמר שלמה בכאן, כבד את השם, זה הפסוק שהוא הביא בהתחלה, כבד את השם מהונך. ולשון הון כולל כל מיני הסיפוק, את כל הדברים שאדם צריך להם, שעוצרים אותם באוצרות. והוא מלשון מה שכתוב בתהילים כעל כל הון. הון, הכוונה היא האוצרות של האדם, זה נקרא הון. והוא מלשון כעל כל הון, ואש, יש פה במשלי, ואש לא אמרה הון, כי לא תסבע האש מלשרוף כל זמן שתמצא גוף, את חומר שמקבל השריפה. או לפי המדרש על אישה, על אישה של גיהינום, יש מדרש שדורש את הפסוק הזה, ואש לא אמרה הון. מה הכוונה ואש לא אמרה? אש, בשביל אש אין מציאות של הון. הון זה אוצר. אם זה דבר שהאש אוכלת אותו, האש שורפת. אין מושג של הון, כן, של אוצר ביחס לאש. כשאש פוגעת בחומר שהוא דליק, היא תשרוף אותו. ועכשיו, יש מדרש שדורש מה זה ואש לא אמרה הון. ואש לא אמרה הון דורש על האש של הגיהינום כביכול, כן? אישה של גיהינום, והכוונה שאין לאיסורי הרשעים בגיהינום סוף ותכלית. ונראה ששני כתובים אלו, או עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, שני כתובים אלו, הכוונה, מה שהוא הביא בהתחלה, כבד את השם מעונך ומראשית כל תבועתך, וימלאו אשמיך שבע ותירוש שקוויך יפוצו. אז הוא אומר, ונראה ששני כתובים אלו עניינם ניסיון. בהתחלה הוא אמר שהיסוד שכתוב כאן זה מידת הביטחון. אדם צריך לדעת, אתה נותן, אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. אתה מצד אחד עושה מה שנדרש ממך, ואתה צריך להיות בטוח שמה שנתת ודאי יחזור. אתה לא תפסיד, לא תפסיד ואפילו תרוויח. עכשיו הוא אומר, ונראה ששני כתובים אלו עניינם ניסיון, יזהיר שנכבד השם מעוננו כדי שימלאו אסמנו סבא, ולכך שמח לו מיד וימלאו אסמך הסבא, ותירוש יקוויך יפרוץ. אמר וימלאו כנגד כבד, כבד את השם מעונך וימלאו אסמך הסבא, ואמר ותירוש יקוויך יפרוצו כנגד ומראשית כל תבועתך. וכן כתוב ותבועת הכרם, וכן כתוב בעניין המעשר ובחנוני נבזות. המלאכי, הנביא מלאכי אומר, כשהוא מדבר על מצוות הצדקה, כן? אז הוא אומר ובחנוני נבזות. מצוות הצדקה, הקדוש ברוך הוא אומר, מותר לכם לבחון אותי, תנסו אותי.
בצדקה או במעשר?
מה?
בצדקה או
בנתינה? בנתינה, זה לא משנה. זה לא משנה מעשר או צדקה, כי מעשר אתה צריך לתת ללוויים, כן? או לעניים, וצדקה אתה צריך לתת לעניים, מה זה משנה? אבל אדם קשה לו לתת, כמו שאמרת קודם, אדם קשה לו לפתוח את הכיס ולתת. אומר הנביא מלאכי, כן? אביאו את כל המעשר לבית האוצר, אביאו את כל המעשר לבית האוצר ובחנוני נא בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי, תנסו אותי, אני מוכן שתנסו אותי, תן צדקה ותנסה אותי, כך הוא אומר. ואף על פי שהניסיון אסור מדין תורה, אסור, יש, כן. הפסוק אומר לא תנסו את, כן, לא תנסו את השם אלוקיכם, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. שאין לו מה רעשה מצווה פלונית, אני מסביר מה, מה זה, מה זה ניסיון אסור מדין תורה. אז אומר רבנו בחנוני שאין לומר אעשה מצווה פלונית כדי שאצליח בנכסים, שכן אמר, מעניין, זאת אומרת, היה יכול לומר, למה אסור לו לומר אני אניח תפילין ואני רוצה לראות אם הקדוש ברוך הוא באמת ייתן לי תמורת הנחת התפילין שלי, אני אשמור שבת ואני רוצה לראות אם באמת אני אזכה בגלל השמירת שבת שלי. אסור. אבל הוא לא אומר כך, הוא אומר אפילו לומר אני עושה מצווה כדי שאני אצליח, גם זה אסור. זה אומר, זה בכלל לא תנזו את השם. אני אומר, יש פה חידוש גדול לדעתי. היה מקום לומר, אסור לאדם לומר אני מנסה את הקדוש ברוך הוא, אני אניח תפילין, אני אלבש ציצית ואני רוצה לראות אם באמת יהיה לי טוב, אני אשמור שבת שנה שלמה, אני אשמור שבת ונראה אם זה יהיה טוב, אם אני אצליח בעסקים. זה לכאורה נקרא ניסיון.
נכון, אבל לא כתוב שיהיה טוב.
בבקשה?
לא כתוב
שיהיה טוב. לא משנה, אבל התורה אוסרת. התורה אוסרת. כתוב, היה אם שמוע תשמעו אל צוותי, כן, התורה אומרת, והיה אם שמוע תשמעו והיה ונתתי כשמכם ביתם. אדם אומר אני מנסה את הקדוש ברוך הוא, בקיום מצוות. כתוב לא תנסו. לא תנסו את השם אלוקיכם. יש איסור. יש איסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, יש פה חידוש גדול ברבנו בחיי. רבנו בחיי אומר, לא רק שעשו. אני הייתי מבין, מה זה לא תנסו? כמו שאני אמרתי, מה זה נקרא ניסיון? אדם אומר, אני אעשה את המצווה ואני רוצה לראות אם באמת אני אזכה. אם באמת המצווה הזאת תביא לי זכות. אבל הוא לא אומר כך. הוא אומר, אסור לך אפילו לומר, אני מניח תפילין כדי שאני אצליח בעסקים. זה לא ניסיון. זה לא הייתי אומר, זה לא נקרא ניסיון. אתה לא אמרת, אם אני אצליח, זאת אומרת, אני רוצה לראות, אם אני אניח תפילין, אני אצליח. הוא לא אומר כך. הוא אומר, אני אניח תפילין כדי שאני אצליח. הוא אומר, זה גם כן בגדר העסקה, כתוב כאן. שאין לומר, אעשה מצווה פלונית כדי שאצליח בנכסים. שכן אמר הכתוב, לא תנסו. כשכן אמר הכתוב, לא תנסו. גם זה אסור. גם זה אסור. אבל בא הנביא מלאכי ואומר, כבר אמרו רבותינו ז"ל, חוץ מזו, חוץ ממצוות הצדקה, יוצאת מן הכלל, מכל המצוות, שהנביא אומר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנו נינה בזאת. כן? אם אני לא אביא לכם ברכה עד בלי די.
איך מותר לנביא לחדש בין תורה?
לא, זה לא קשה.
בדרך כלל אומרים שנביא
לא, זה שנביא אומר לעבור על דברי תורה.
כן.
אבל הפירוש הוא, הנביא מלאכי מגלה שזה לא בכלל האיסור. הנביא מלאכי מגלה שכל האיסור שלא תנסו בתורה זה רק במצוות אחרות, חוץ ממצוות צדקה. במצוות צדקה אין איסור לנסות. כן? ובחנו לי נב הזאת.
אני חייב להגיד מה שאני יכול להגיד עכשיו.
נו.
יש חלב, אני ממשו קיצור, חלב מיליונר מסן פאולו. אני אשים הבן שאני קראת אותו בארצות הברית, דווקא, ברזילאי, לא יודע מה. אז הבן שלו יצא ממחלה.
מה?
הבן שלו
יצא,
איך הכרת אותו? בכל שהלכתי לבקר, תמיד.
את הבן שלו?
כן, מצאו ברזילאים, ביקשו שברזילאים יגיעו, כן, לחב"ד, לא יודע מה, אז הייתי מגיע שם, אז הכרת את המשפחה הזאת, גביר רציני מאוד, לא יודע מה, הבן עם המחלה, אז הוא חושב שהרב לופר, זה לא משנה, הוא יצא מזה, ברוך השם, כן, חזר לברזיל, הוא רוצה לשמור על הדברים, רוצה לשמור את הכל.
נו.
לקחו את עצמם, גם הילד, גם ההורים, כן, וזה וזה. תשמע, הוא פשוט, הוא יש לו חנות במקום בשבת, במקום. קודם כל זה שותפות, כן, זה כל משפחה, הסבא וזה, yeah. וזה מה, אבא, חנות ענקית במקום שעובר שם בשנייה, אלפי אנשים בשבת, אלפי אנשים עוברים בזה, והחנות שלו הכי גדול שזה, בוא לסגור שבת, מה אבא ואמא כולם זו 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 הלך, אומרת שמה, הוא חזר, סגר את החנות, כן?
בשבת,
רק ליום
שבת.
בטח, לא צריך. למה שיסגור את יום אחר? רק בשבת.
בשבת זה היום החזק. צריכים להבין את זה, זה היום החזק.
בטח.
בקופה הוא אומר, בשבת זה 4-5 פעמים מכל השבוע. אתה מבין, שבת לא עובדים שם, אז... זה, פגש אותו השנים האחרים. אמרתי, נו, באמת, מה יצא מספר זה? וזו אומרת, שמה, האמת, בקופה, בחנות הזה, הוא כבר היה עשיר גדול, כן, אבל הוא אומר, בקופה, אם אני אעשה חשבון, זה לא יכול להיות, זה לא מכסה את ה... זה חמישה ימים של שב, היה חמש פעמים עכשיו, זה לא זה, אבל בגלל.
במקומות אחרים, במקרו.
קניתי שטח של השב, כלום למחרת היה מיליון, לא יודע מה. קניתי פה זה, אבל שם הכל הלך. אז הוא אמר, אני היום פי כמה יותר עשיר מזה. ובאמת,
לא, זה נכון, זה נכון.
סגל, זה החנות היחיד שם הסגול במקום הזה, שאין מה להגיד.
נכון. זה אמת. כל פנים כתוב כאן, בחנו נינה בזאת, ואף על פי שהניסיון אסור מדין התורה, שאין לומר אעשה מצווה פלונית כדי שאצליח בנכסים, שכן אמר הכתוב לא תנסו, כבר אמרו אבותינו ז"ל, חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר שהניסיון בו מותר, וכן בשני כתובים האלו שהם ניסיון. אז הוא מסביר מה שכתוב, כבד את השם מעונך ומראשית כל תבואתך וימלאו אסמך סבא ותירוש יקבך יפרוצו. הוא אומר שני הפסוקים האלה הם ניסיון ולא תנאי, שלא אמר אם תכבד את השם מעונך וימלאו עשביך עשבה. הלמדת שהניסיון אף על פי שהוא אסור מדין התורה, בעניין הצדקה והמעשר הוא מותר. מותר, מותר לנסות. ובמדרש כבד את השם מעונך, אומר המדרש, ממה שהעניך, הכוונה ממה שהוא הענה אותך, הוא נתן לך, הוא מענה אותך, אז ממה שהוא מענה אותך, כן, מזה תכבד אותו. כלומר, מכל מה שהוא מענה אותך ונתן לך יתרון על שאר בני אדם, הוא אומר עכשיו יסוד נוסף. התורה אומר, הפסוק אומר, כבד את השם מהונך. אז חזל דורשים, מה זה מהונך? מהנך. מה פירוש מהנך? ממה שהוא הענה אותך. מה הכוונה ממה שהוא הענה אותך? הכוונה היא, הוא נתן לך דבר שאין למישהו אחר. לפעמים הוא נותן למישהו יכולת של שירה. לפעמים הוא נתן לך כישרון שאין למישהו אחר. אז הפסוק אומר, את הכבוד לקדוש ברוך הוא תיתן ממה שאתה מיוחד בו, ממה שהוא הענה אותך באופן מיוחד שאין לאחרים. באמת יש דרישה מיוחדת מאדם שייתן, יכבד את ריבונו של עולם בדבר שהוא מיוחד בו, שאין לאחרים. אז הוא אומר, נותן דוגמה, כגון, מי שראה בעצמו שיש לו כל ערב, ראוי לו בו, ראוי לו לכבד בו את השם יתברך, שינגן ויתפלל לפניו ונשמע קולו בבואה אל הקודש. הוא ילבד שיעשה את זה לא בשביל לקבל כבוד בעצמו. כן? כן? ובלבד שיכוון בקולו לכבוד השם יתברך, לא לכבוד עצמו שישבחו בני אדם. שאם עשה לכבוד השם יתברך, עליו הכתוב אומר, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה, ככה זל דורשים. ואם לכבוד עצמו, עליו הכתוב אומר, בירמיהו נתנה עליי בקולה, על כן סנאיתיה. וכן, אם היה סופר, ראוי לו שיכתוב ספרים, לכבוד השם יתברך, כמנה סופר סתם. כן, יש לו כישרון של ציור. כן, אם היה סופר, ראוי לו שיכתוב ספרים, לכבוד השם יתברך. ואם זכה לכתוב ספר תורה בידו, הנה שכרו עד שמיים יגיע. שכבר אמרו רבותינו ז"ל, כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. וכן, אם היה יודע לאמן את ידו במצוות מילה, ראוי לו שיתמיד במצווה הנכבדת הזו שנחותו עליה 13 בריתות. וכן בכיוצא באלה שכולם הם פעולות נבחרות בלכבוד השם יתברך, חן ותפארת לעושיהן. אז הפסוק אומר, כבד את השם מעונך ומראשית כל תבואתך, ומראשית כל תבואתך. אומר רבנו בחיי, נקראו ישראל ראשית, שהפסוק אומר בירמיהו, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כן, הכינוי לישראל הוא ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. וראויים הם להכיר ולדעת את השם יתברך. השימוש בלשון, בכינוי ראשית לישראל, אומר רבנו בחיי, הוא משמעותי. מדוע? משום שהביטוי הזה רוצה לומר, למה הם נקראים ראשית? אז הוא אומר, ראשית משום שראויים הם להכיר ולדעת את השם יתברך שהוא ראשית כל ראשית. זאת אומרת, יש יחס בין ישראל שנקראו ראשית לקדוש ברוך הוא, שהוא גם כן ראשית. מה זה ראשית? ראשית זה התחלה. כן? ראשית זה התחלה. אז לישראל יש את היכולת, וזה כנראה זה שישראל מכונים בשם ראשית זה מהותי. זאת אומרת, דווקא הם יש להם את המסוגלות, הם מסוגלים, הם יכולים, כן? באופן מהותי להכיר את ריבונו של עולם שנקרא ראשית, להכיר ולדעת את השם יתברך שהוא ראשית כל ראשית, ולכבדו מראשית כל תבואותיהם. וזאת כוונת התורה במצוות הביקורים שהם ראשית, שהתורה חייבה לישראל שנקראו ראשית ללכת אל המקום שהוא ראשית שכלולו של עולם, הוא היסוד לכל העולם, לכל המציאות. שנאמר מציון מכלל יופי. אז מה פירוש מציון מכלל יופי? מציון נשתכלל יופיו של עולם. כמו שאמרנו, המקום שממנו הושתתה כל הבריאה. מציון מכלל יופי, מציון נשתכלל יופיו של עולם. ולתת אל הכהן שהוא ראשית העבודה, ראשון למשרתי הקודש, ולהביא אליו ביקורים מראשית כל פרי האדמה. וזהו שכתוב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. מצוות הביקורים אין החיוב שלה בכל הפירות, אלא בשבעת המינים בלבד. כך קיבלו רבותינו זה. איך לומדים את זה? כתיב אחר בפסוק אשר תביא מארצך. השימוש הוא במילה ארץ, לא כתוב אשר תביא מאדמתך, כתוב אשר תביא מארצך. וכתיב אתם בפרשת עקב, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ ארץ. ולכך אין חיוב המצווה אלא בשבעת המינים, מן החיטים והשעורים והענבים והתאנים והרימונים והזיתים והתמרים שבהם נשתבחה ארץ ישראל, והם עיקרי הפרנסה והמזון, ואינה נוהגת אלא בזמן שבית המקדש קיים, כי הרי צריך להביא את הביקורים לבית המקדש בירושלים. ומה שאמר וירשת וישבת בה, מה התורה, התורה נותן לך, הכתוב אומר, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. מה זה קשור למצוות הביקורים? הפירוש הוא זה התנאי. להתחייב בביקורים אפשר לא מיד שנכנסים לארץ ישראל, אלא וירשת וישבת בה. מה המשמעות של וירשת וישבת בה? כיבוש, הכיבוש של הארץ, זה נקרא לרשת את הארץ, והחלוקה של הארץ, חלוקה לשבטים, כן? אז עד ש... כלומר, לא מי... יש מצוות שתלויות בארץ, שכשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, מיד נתחייבו באותן המצוות. אבל יש מצוות כאלה, כמו מצוות הביקורים, ששם התורה תולה את המצווה בירושה, הכוונה בכיבוש וחלוקת הארץ. כמה זמן זה לקח? הגמרא אומרת, 7 שנים כבשו ושבע שנים חילקו. זאת אומרת, 14 שנה מהרגע שנכנסו לארץ בזמן יהושע בן נון, עדיין לא התחייבו בביקורים. לאחר מכן התחייבו בביקורים. האמת היא שגם אז לא ברור שנתחייבו. מדוע? משום שכתוב ובתי למקום אשר יבחר השם, ונדמה לי שהמקום אשר יבחר השם זה דווקא ירושלים. אבל מכל מקום לפני כן לא היה, גם אם הייתה ירושלים מיד, אי אפשר היה להתחייב בביקורים לפני כן, כי צריך ירושה, כיבוש וחוק. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. דרשו רבותינו זה, כיצד הפרשת ביקורים? אדם יורד לתוך שדהו, רואה תאנה שביקרה או אשכול ענבים שביקר, כורך עליהם גמי ואומר הרי זה ביקורים. וכיוון שקרא להם שם, נתקדשו במחובר, אף על פי שלא נתבשלו עדיין כל צורכם. וכשיגמרו ויתלוש אותם מן הקרקע, אינו צריך לחזור ולקרוא להם שם, אינו צריך לחזור ולקרוא להם שם. השם שהוא קרא להם בעודם בתחילתם, כן, הם עוד לא נגמרו, כמו שאומר, הם נגמרו אחר כך, נגמרו להתבשל, אבל השם שקרא להם מתחילה נתפס בהם ולא פקע, לא צריך לחזור ולקרוא להם מחדש אחרי שהוא כותף אותם. וכשיגמרו ויתלוש אותם מן הקרקע, אינו צריך לחזור ולקרוא להם שם, ואינו מביא אלא מן המובחר שבשדהו. זהו לשון מראשית. המשמעות של המילה ראשית זה לא רק התחלה, אלא גם המובחר. איפה אתה רואה את זה? בפסוק בעמוס. בפסוק בספר עמוס כתוב, וראשית שמנים ימשכו. והכוונה שם, הכוונה היא, השמן המובחר, מזה הם מושכים. וכן כל דבר מצווה, או כל דבר שהאדם מקדיש ומקריב לקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה מן המובחר. כל דבר מצווה או כל דבר שהאדם מקדיש ומקריב לקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה מן המובחר. וכן מצינו באבל הצדיק שהביא קורבן מן המובחר, שכתוב מבחורות צונו ומחל והן. ועל זה אמר, זאת כוונת הפסוק אצלנו, מראשית כל פרי האדמה, מן המובחר שבפירות אדמתו. זאת אומרת, לא רק מהראשון, מהביקורים, ממה שהבקיר קודם, אלא המילה ראשית יש לה משמעות נוספת של המובחר. כתוב, אשר תביא מארצך, אשר תביא מארצך. אומר רבנו בחיי, הפריש ביקוריו, ואחר כך נגנבו, או נאבדו, חייב באחריותן. דכתיב, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לימדך שחייב באחריותן. מה הכוונה? הכוונה היא שהוא לא נפטר בזה שהוא הפריש, כי הרי הוא צריך להביא, הוא צריך להביא את מה שהוא הפריש, הוא חייב להביא, תביא בית השם אלוקיך. נו, זה נגנב או נאבד, מה אני אעשה? אז תביא אחרים, אין ברירה, אתה חייב להביא. נכון שהפרשת ועכשיו זה הלך לאיבוד, כן, או נגנב, אבל זה לא פותר אותך. אתה, עד שאתה לא מביא את זה לבית המקדש, לא קיימת את המצווה. זאת אומרת, לא נפטרת בזה שקראת לזה שם ביקורים, או קרחת עליהם גמי, על התאנה שמקרה, או על האשכול שביקר. אתה חייב להביא אותו. אז אם זה הלך לאיבוד או נגנב, אתה צריך להביא אשכול אחר. ברור שמדובר שיש לו, אם אין לו, אין לו מה להביא. אבל אם יש לו, כן, הוא לא יכול להביא, אני, להגיד, אני הפרשתי, מה אני אעשה שזה נגנב? אני לא יכול. לא, אין, לא, לא, אתה לא יכול, את זה אתה לא יכול, תביא משהו אחר, כן? ו... אומרת הגמרא, תביא ובעצמו. תביא בית השם אלוקיך, ובעצמו, ולא על ידי שליח, אלא אם כן ניתנה בשעת לקיטה שלא הוא יביא. מעניין, התנאי מועיל, הוא יכול להתנות בשעת לקיטה שלא הוא יביא, אלא יביא שליח שלו. הקרובים לירושלים מביאים תאנים וענבים לחים, אבל הרחוקים, שלוקח להם הרבה זמן, בזמנם זה היה הרבה זמן לבוא ממקום רחוק לירושלים, הרחוקים, אז הפירות האלה, אם תביא אותם וישהו בדרך הרבה זמן, יתקלקלו. זה לא יגיע לירושלים, אם זה פרי מובחר, זה לא יגיע לירושלים, והוא ירכיב עד שזה יגיע לירושלים. אז מה הפתרון? הרחוקים מביאים את התאנים, למשל גרוגרות, ואם מביאים ענבים, מביאים צימוקים.
כן,
כן?
זה לא מתקלקל.
כן, לא מתקלקל. אין מביאים ביקורים, אומרת המשנה, קודם עצרת, לפני חג השבועות, שכתוב, וחג הקציר ביקורי מעשיך. ואם הביא לפני חג השבועות הביקורים, אין מקבלים ממנו, אלא יניחם שם עד עצרת, ויקרא להם מה שכתוב בפרשה. ועל זה אמר הכתוב, ושמחת בכל הטוב. וזמן שמחה, אומרת הגמרא, הוא מחג השבועות והלאה. עד החג. מחג השבועות אפשר להביא ביקורים, עד חג הסוכות, שאדם מלקט תבואתו ופירותיו, חג האסיף, סוכות נקרא חג האסיף. אבל מן החג ואילך, החג זה חג הסוכות, אז הוא יכול, הוא צריך להביא ביקורים, אבל הוא כבר לא יכול לקרוא את הפרשה. הרי אדם שמביא ביקורים לבית המקדש, הוא מביא אותם, ואז בבית המקדש, כן, בעזרה, הוא צריך לקרוא את הפרשה שכתובה אצלנו. כן, ארמי, עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גרושה מנתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב, כל הפרשה. אבל כשהוא מביא את הביקורים אחרי חג הסוכות, הוא צריך להביא, אבל הוא כבר לא קורא. משבועות עד סוכות, הדין הוא שהוא מביא וקורא, אבל מסוכות והלאה, עד חנוכה נדמה לי, הוא מביא, אבל לא קורא. אשר תביא מארצך, דרשו רבותינו זל בספרי, מה זה אשר תביא מארצך? כל זמן שמצויים על פני ארצך, הכוונה בשטח, שלא קלו לחיית השדה. ומכאן שאין מביאים ביקורים אחר חנוכה. מדוע? משום שפירות שביקרו אחרי חנוכה כבר לא חשובים, הם כבר לא שייכים לשנה שעברה, כן? אלא הם כבר שייכים לשנה הבאה. אז יניח אותם עד באמת את הביקורים שהוא מביא מפירות שהוא קרא להם שם ביקורים אחרי חנוכה, צריך להניח אותם ולהביא אותם בעצרת.
מעניין המועד, חנוכה.
מה?
מעניין המועד חנוכה, ובית ראשון שני לא היה חנוכה.
לא משנה, הכוונה היא התאריך של חנוכה.
כן.
ושמת בתנה, כן? על דרך הפשט, אומר רבנו בחיי, היו הביקורים מעלה לכהן, באמת יש בהם שלושה עניינים. מעלה לכהן, הכהן היה מקבל אותם, צריך לתת ביקורים לכהן, וכבוד לקדוש ברוך הוא, ותועלת גדולה לישראל. שלושה עניינים יש בביקורים: מעלה לכהן, כבוד לקדוש ברוך הוא, ותועלת גדולה לישראל. מעלה לכהן, להטריח עצמו בכל הדרך, להאכילו מראשית פירותיו והמובחר שבהם. זאת אומרת, אדם מטריח עצמו כשהוא עולה להביא ביקורים בירושלים, בכל הדרך, מהמקום שבו הוא גר. היום זה לא קונץ, אבל בזמנו זה היה סיפור לעלות לירושלים. להטריח עצמו בכל הדרך, להאכיל את הכהן מראשית פירותיו והמובחר שבהם. בזה שאתה נותן לכהן, אתה מראה את המעלה של הכהן, אתה נותן לו את המובחר שבפירות שלך. אחרי זה כבוד הקדוש ברוך הוא, להתפלל לפניו בבית הגדול והקדוש שישפיע ברכותיו אליו, ולהודות לפניו כי הברכה, להודות הכוונה הודעה, כן? במובן של אני מודה שהברכה אינה אלא מאיתו יתברך. העניין השלישי, תועלת גדולה לישראל, כי בזכות המצווה הזאת היו הפירות מתרבים ומזונות העולם מתברכים. לא רק המזונות שלי באופן פרטי, אלא מזונות העולם מתברכים. ולשון תנה הוא סל, והוא כלי לקבל את הפירות. ומכאן מבינים שהביקורים טעונים כלי, הוא צריך להביא אותם בכלי, וזה אחד משבעה דברים שהביקורים טעונים. ואילו הם: קודם כל הבאת מקום, צריך להביא את הביקורים לירושלים, טעונים כלי, טעונים קריאה, כמו שאמרנו, טעונים קורבן, מטובבים הביקורים קורבן, וטעונים שיר. שיר הכוונה היא כשמביאים את הביקורים הלוויים שרים בבית המקדש. וטעונים תנופה, כן? תנופה הכוונה היא הוא מניף את הביקורים בבית המקדש עם הכהן. וטעונים לינה, לינה הכוונה היא אותו יהודי שמביא ביקורים צריך ללון בירושלים. אז הוא מסביר עכשיו כל דבר ודבר. הבאת מקום הוא שיצטרך שיביאנו למקום מיוחד, הוא בית המקדש, וזה שכתוב והלכת אל המקום אשר יבחר השם. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, טעונים כלי, שנאמר ושמת בתנה, הוא מצווה מן המובחר להביא כל מין ומין בפני עצמו בכלי. זאת אומרת, בכלי לכל מין ומין, אתה מביא כמה מיני פירות, תאנים, רימונים, תמרים, כל מין בכלי מיוחד.
שם
בתנה, לא, אז כנראה שהגמרא לומדת שיש מקום, ואם מביאן בכלי אחד, יצא. ולא יביאם מעורבים. זאת אומרת, גם אם הוא מביא בכלי אחד, לא יביאם מעורבים, אלא שעורים מלמטה, וחיטים על גביהם, ותמרים על גביהם, ורימונים על גביהם, ותאנים למעלה מן הכל. ויהיה שום דבר מפסיק בין, ותהיה משהו שיפסיק בין כל מין ומין, כגון הוצין ועלין. זאת אומרת, עלים שמפסיקים חציץ, בקיצור, לא יושב מין על גבי חברו, אלא אם הפסק, כן? ומביאים בידם תורים בני יונה, שנאמר ושמחת בכל הטוב. הגמרא אומרת אין שמחה אלא בבשר. אז היו מביאים את התורים האלה בשביל להקריב אותם כקורבנות. ושמחת בכל הטוב ואין שמחה אלא בבשר. והיו תולים בצידי הסלים תורים ובני יונה כדי לאתר את הביקורים. אותן שבסלים היו מקריבים אותם עולות, ואותן שבידיהם היו נותנים לכהנים של אותו משמר עם הביקורים, והם מחלקים אותם ביניהם כשאר קודשים. קריאה, כבר מעניין שהוא קורא, עולות הרי לא אוכלים, עולות לא אוכלים, אז הוא אומר מביאים תורים ובני יונה כדי לאתר את הביקורים, זה מין קישוט כזה, אותם שבסלים היו מקריבים עולות, ואותם שבידיהם היו נותנים לכהנים של אותו משמר עם הביקורים, והם מחלקים אותם ביניהם, זה לא קודשים, האיתור של הביקורים, היונים שמתרות את הביקורים הם בכלל לא קורבנות, אבל מחלקים אותם ביניהם כמו קורבנות, כשאר קודשים. טעונים קריאה שנאמר וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי, והוא שיקרא הפרשה מארמי עובד אבי עד האדמה אשר נתת לי השם. וענייה זו היא התהילה בהרמת קול, זאת אומרת צריך להגיד את הדברים בקול ובלשון הקודש דווקא, ממה שכתוב וענתה השירה הזאת לפניו לעד, וכתיב וענית ואמרת, וכן כתוב וענו ואמרו ידינו לא שפכו. כל העניות האלה הגמרא אומרת הם בלשון הקודש. טעונים קורבן שלמים, שיר, מה זה שיר? שנאמר ושמחת, ושמחת בכל הטוב, ואין טוב אלא שיר, שנאמר היטיבו נגן בתרועה, שכן היו הלוויים קוראים בשיר כשהגיעו עם הביקורים, כן, שהיו מביאים את הביקורים שמגיעים לעזרה. טעונים תנופה שנאמר והנחתו, מה פירוש? הכיצד? כהן היה מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף את הטנא, מניף את הסל. מה זה מניף? מניף הכוונה מעלה מוריד, כן? לארבע רוחות השמיים, מה שאנחנו עושים עם הלולב, זה נקרא להניף. וזהו, ולקח הכהן הטנא מידיך, בשביל מה? כלומר להניף אותו. טעונים לינה שאף על פי שהביא ביקוריו והקריב שלמיו והשלים ידי חובתו בו ביום, אינו רשאי לצאת בו ביום ירושלים, אלא חייב ללון שם. הגמרא אומרת כל מי שמביא קורבן בירושלים, מביא קורבן לבית המקדש, היה חייב ללון בלילה בירושלים. כתוב, לומדים את זה מפסוק, כתוב ופנית בבוקר, שם בעניין הקורבנות כתוב ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, משמע שאתה לא הולך, לא חוזר הביתה לפני שאתה לן בירושלים לילה אחד. אדם מביא קורבן צריך ללון באותו לילה בירושלים, זה מה שהוא אומר. ודרשו רבותינו ז"ל, כל פינות שאתה פונה מן המקדש כשתבוא לו, לא, פינות הכוונה פנייה חזרה הביתה, לא יהיו אלא בבוקר. הביקורים אסורים לזרים לפי שהוקשו לתרומה. הביקורים כמו תרומה, תרומה מותרת רק לכהנים, אסור לאדם זר שהוא לא כהן לאכול תרומה. הישראל מפריש תרומה, נותן את התרומה לכהן, אבל היא מותרת רק לכהן. אותו דבר גם ביקורים. הביקורים בתורה בפסוק אחד נקראים תרומת ידך. חז"ל דורשים מה זה תרומת ידך, אילו ביקורים. הם נקראים תרומה, הוקשו לי תרומה שנאמר הוא תרומת ידך. ודרשו רבותינו ז"ל אילו ביקורים, כן. כתיב אחה ולקח הכהן הטנא מידיך. למה זה תרומת ידך? למה התורה קוראה לזה תרומת ידך? בגלל ש ולקח הכהן, כתוב בפסוק אצלנו בפרשה, ולקח הכהן הטנא מידיך, כן? וכתיב אתם לא תוכל לאכול בשעריך, מאסר דגנך תירושך ויצריך ותרומת ידיך. אז מצד אחד תרומה נקראת תרומת ידיך, מצד שני ביקורים נקראים. וכיוון שהוקשו לי תרומה, כשם שהזר אסור לאכול תרומה שנאמר וכל זר לא יאכל קודש, כן הוא אסור לאכול ביקורים. וכן כהן עונן, מה זה כהן עונן? כהן שלא עלינו מת עליו מת, ועדיין ביום שבו קוברים את המת, כן, ביום הקבורה הוא נקרא עונן. אז כהן עונן אסור בביקורים. למה? כתוב ושמחת בכל הטוב, יש דין שמחה, ומי שמת לא מת, כן, הוא לא בשמחה. לימתך כתוב שאסור לאוכלן באנינות אלא בשמחה. המביא ביקורים רשאי הוא לתנן בכל
אחרי הקבורה, אז כבר מותר בשמחה?
כל אותו יום הוא עונן מהתורה, כן. היום שבו קוברים את המת הוא עונן מן התורה, והלילה שאחריו הוא עונן מדרבנן. אבל מדאורייתא כל אותו יום, יום הקבורה זה יום שבו הוא מוגדר כעונן, הוא אסור באכילת קודשים.
אז זה שונה מישראל?
מה? לא, גם ישראל, גם יהודי רגיל, לא דווקא עונן. הוא אמר שכהן עונן אסור לו לאכול את הביקורים, כי רק כהן אוכל ביקורים, ישראל לא אוכל ביקורים.
עונן של ישראל זה עד הקבורה.
מה? מה שהיום נוהגים, המושג הנינות היום זה עד הקבורה, כן. אבל המושג עונן לגבי קודשים ולגבי ביקורים, הכוונה ביום שבו קוברים את המת, הוא נחשב עונן. המביא ביקורים
הוא פטור מתפילין.
מה? זה דין אחר, שאבל ביום הראשון, אבל ביום הראשון, ביום שבו ביום שבו המת, מת לא מת וקבעו את המת באותו יום, כן? אז כל אותו יום הוא פטור, אבלות יום ראשון לא מניח תפילין. כן, זה בגלל סיבה אחרת, לא בגלל העניינות. זה לא קשור לעניינות. יש פסוק שממנו לומדים שביום הראשון פטור מהתפילין. כן. המביא ביקורים רשאי הוא לתנן בכל הדרך לעבדו ולקרובו. זאת אומרת, הוא לא צריך להחזיק אותם ביד. אם הוא בא עם העבדים שלו או עם הקרוב שלו, יכול לתת למישהו אחר להחזיק אותם בדרך עד שמגיע להר הבית. כשמגיע להר הבית, נוטל את הסל ומניחו על כתפו הוא בעצמו. ואפילו היה מלך ישראל, אפילו מלך ישראל הגיע להר הבית, הוא כבר לא יכול לתת למשרתים שלו לשאת את הסל עם הפירות, אלא הוא עצמו שם את הסל על הכתף, כן? והוא מביא את הביקורים.
אז הכמות לא יודע מה הם ככה.
מה? זה תלוי בכמות שאתה מביא. אם יש לך הרבה, אתה מביא הרבה. אם יש לך קצת, אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה, דרך אגב. אתה לא מוגבל. זאת אומרת, זה כמו תרומה. כמו תרומה, אתה יכול להביא גם ביקורים. אתה יכול להביא שתי תנים, אתה יכול להביא שלוש תנים, אתה יכול להביא ארבע, כמה שאתה תביא. כן? רק מה? כתוב במשנה, ראה תאנה שביקרה או אשכול שביקרה. זה צריך להיות המובחר והראשון, כן? אבל אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה.
זה מכל עץ בנפרד, יש לך מטה של עצים, אחד מעץ אחד.
לא, לכאורה, אם יש לך מטה של זיתים, אתה צריך להביא זית, כן. אתה לא צריך להביא מכל העצים. אתה מביא מכל מין. מכל מין.
מה עושים עם הביקור הראשון? הוא לא משובח.
אז אמרנו, אם למשל, קודם כל צריך להביא את הביקור, אתה הבאת, לא, אני אגיד לך מה, אדם יודע למשל, אדם יש לו מטעים, אז הוא יודע, העץ הזה נותן פרי טוב. אדם שחקלה יודע איזה עץ נותן פרי יותר טוב, יש לו כבר בקיאות, כן? אז הוא צריך להביא מהעץ שהוא יודע שנותן את הפרי הטוב ביותר.
למרות שיש שני שקידם אותו.
מה? זה לא משנה. הרי הוא אמר שהמילה ראשית באה לומר ראשון ומובחר.
אז שניהם יחד.
כן? אז לך תחילה, צריך להביא מהראשון והמובחר. טוב, עד כאן.
שר.
פעם בשנה.